כל המערכות. הפודקאסט של מערכות, בית התוכן המקצועי של צה"ל לצבא ולביטחון לאומי. עורך ומגיש, דוקטור אמיר גילת, מפקד מערכות.
שלום לכם, היום בכל המערכות על חיילות לוחמות בצה"ל. האם חל שינוי בנושא הזה בעקבות מלחמת חרבות ברזל, ואיפה עומדים הדברים כיום בפן הציבורי, המשפטי והמבצעי? על כל אלה נדבר עם האורחת שלנו, דוקטור עידית שפרן גיטלמן, חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, INSS, באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. הלחימה של חיילות וקצינות במלחמת חרבות ברזל, גילויי הגבורה שלהן ורמת מקצועיותן הצבאית, הביאו, לפחות בקרב הציבור הרחב, למבט שונה על שירות נשים בצה"ל. האם הנושא הזה הפסיק להיות אישיו בעקבות המלחמה?
אני לא חושבת שזה הפסיק להיות אישו, זה אישו הרבה זמן וזה ימשיך להיות אישו, אבל בניגוד אולי לאיזה סיסמה שנזרקה לאוויר שאומרת שאחרי שראינו את הנשים בחרבות ברזל הדיון נגמר, אני רוצה להזכיר שאנחנו לא מדברים רק על דיון חברתי, ציבורי, זה לא רק דיון בשולחן השבת או על אולפני הטלוויזיה, אלא אנחנו מצויים בימים שבהם הדיון הזה הוא ממש ממשי, והוא נמצא לפתחו של בית המשפט העליון, והוא באמת יצטרך להכריע בשאלה, לוחמות בצהל, כן או לא, איפה, ועד כמה.
ארבע צעירות דורשות מהרמטכ"ל שיאפשר להן להתגייס לסיירות מובחרות, אם לא הן אומרות ארבע צעירות, נפנה לבית המשפט.
עתירה נוספת היא של צוערת שנשרה מקורס טייס ומבקשת בדומה לחבריה הגברים שנשרו להתמיין ליחידות מיוחדות.
אולי נמפה את גבולות הגזרה? יש את הדיון הציבורי, יש את הדיון המבצעי ויש גם את הדיון המשפטי. בואי נתחיל בו.
אז הכי קל ללכת על הדברים הפורמליים. מבחינת הדיון המשפטי, הוגשו כמה עתירות לבית המשפט שאוחדו לכדי עתירה אחת. אנחנו חלקנו מכירים את עתירת השריון או עתירת הטנקיסטיות סביב כל מה שהיה לנו סביב פיילוט השריון, וצריך לומר שהפיילוט דובר על לוחמות בטנקים ולא בחיל השריון. אוחדו לכדי עתירה אחת שקיבלה את הכינוי עתירת הלוחמות או עתירת הסיירות, שבעצם דורשת מהצבא לפתוח את כלל הסיירות הממיינות לשירות לפי קריטריון מקצועי. כלומר, בפועל, ההשלכה של זה בפועל תהיה שגם נשים תוכלנה להתמיין. בעקבות העתירות, הצבא הקים לפני כבר יותר משנתיים צוות בראשות אלוף סטריק, חזר לבית המשפט עם איזה תשובה, חלקנו לא זוכרים את הכותרות בהתחלה, יחידת יעלום, 669 ייפתחו לנשים, ובהמשך אפילו הצבא חזר עם איזה בשורה שיחידת סיירת מטכ"ל תיפתח לנשים. צריך לומר שבין לבין בית המשפט הוציא צו על תנאי לצבא והרמז לו שהתשובה שלו אינה מספקת, בהמשך אולי אני אשמח לעמוד על הכשלים בתשובת המדינה ולמה בית המשפט בעצם הוציא צו על תנאי, ובעצם עכשיו אנחנו מחכים להכרעה של בית המשפט, האם הוא מקבל את תשובת הצבא שאומרת אני פותח עכשיו עוד כמה יחידות, תנו לי לעשות פיילוט, לראות איך זה הולך, אם כן, עם איזה מגמה לפתוח עוד ועוד יחידות, או אומר לצבא, צהל יקר, היום החוק, ושנלך בהיסטוריה נראה אולי איך הגענו לחוק, מחייב אותך לפתוח את כלל היחידות לשירות לפי קריטריון מקצועי, למעט יוצאי דופן שהדבר מתחייב מאופיו ומאותו של התפקיד. תסביר לי, ככל, לא הצלחת להסביר לי למה אתה לא נאמן לעיקרון הזה שנקבע גם בוועדות קודמות, או שבית המשפט, זאת אומרת, אנחנו צריכים לחכות, או שבית המשפט יקבל את תשובת הצבא ויגיד אני נותן איזה זמן ונראה מה קורה, או שיהיה פה אירוע שהוא אירוע ברמה של משנה סדר גודל, שבו בית המשפט יורה לצה"ל לפתוח את כלל היחידות הממיינות לשירות גם לנשים.
הכרעת בית המשפט כבר הייתה אמורה להתקבל, אבל המלחמה דחתה את ההכרעה, ונשאלת עכשיו השאלה אם לפחות במובנים מסוימים העתירה הזו כבר לא מתייתרת.
לא, לא, זו הערה מאוד מאוד נכונה, בגלל שהזמן, התחייה מאפשרת לצבא להדכן את התשובה שלו, ואני מקווה על רקע הדברים שאמרנו בפתיחה, שגם הצבא מבין שתשובה היום שאומרת, אני צריך פיילוטים, אני לא בטוח, אני לא רואה, היא תשובה שהיא פשוט איננה רלוונטית אחרי הדברים שראינו בשביעי באוקטובר, ולכן אנחנו באמת נצטרך לחכות ולראות האם הצבא יעדכן. אני לא רוצה להמר, אבל בין לעדכן לבין להגיד אני הולך עם העתירה ונותן, פותח את כל היחידות, יש עוד מרחב שכנראה שהצבא ימצא את עצמו איפשהו בעיניי.
בואי ברשותך נחזור לאחור על מנת להבין את הרקע של הנושא הזה.
כן, אז שנייה בריף היסטורי קצרצר, אנחנו כולנו מכירים את אליס מילר, את ההחלטה ההיסטורית שבו בית המשפט אמר לצבא שהוא מחויב לפתוח את שערי קורס הטיס לאפשרות להתמיין לנשים. הייתה פה, חוץ מההשלכה בפועל, בית המשפט בעצם קבע אמירה נורמטיבית ואמר לצבא שעקרון השוויון אינו נעצר בפתח הבקו"ם. זה לא אומר שהוא גובר על כל שיקול אחר. אפילו בית המשפט אמר, אם זה או שוויון או ביטחון, סביר שהביטחון יגבר, אבל לא השתכנעתי במקרה הזה, ולכן מחייב את הצבא לפתוח את קורס הטיס. בעקבות אותה פסיקת בג"ץ, כמה שנים אחר כך, בשנת 2000, הותקן חוק שירות הביטחון, והוסף בו סעיף שנקרא סעיף 16א, כל אישה שמשרתת היום בתפקיד שהוא כאילו היה פעם גברי, יודעת שהיא חותמת, מה שאנחנו קוראים לו דין אישה כדין גבר, שהסעיף הזה באומר שככלל, לא, דין יוצא צבא אישה כדין יוצא צבא גבר, כלומר גברים ונשים רשאים להתמיין לתפקידים באופן זהה, שוב למעט דברים למעט תפקידים שהדבר מתחייב מאופיו ומאותו של התפקיד. כלומר שהכלל הוא שהכל פתוח והצבא צריך לספר מה סגור. מה שהצבא עשה לאורך כל השתלשלות הדרך בעתירה, מהרגע שהוא הקים את הצוות, והשם של הצוות מרמז על זה, כי הצוות הוקם צוות לבחינת אפשרות לשילוב נשים ביחידות נוספות בצה"ל, מה שהצבא עשה זה בא וסיפר איזה עוד יחידות הוא יפתח. הוא אומר, תנו לי ללמוד, היום קצת פחות מ-90% מהתפקידים פתוחים לנשים, אני אפתח עוד יחידות. הוא התעלם מהכלל שאומר לו, לא, אתה צריך לספר לי מה אתה סוגר, ולא צריך לספר לי מה אתה פותח. זה הכשל המרכזי. כשל נוסף זה שהצבא לאורך כל הדרך, עד ממש הישורת האחרונה, דיבר על האישה הממוצעת. מה האישה הממוצעת, מה נשים ככלל יכולות לעשות, והרי אין חולק שאישה ממוצעת וגבר ממוצע, אם יש להם מאפיינים שונים, שמרבית הנשים על ההבדלים הפיזיולוגיים וביולוגיים, אף אחד לא חולק, גם לא הפמיניסטית הכי אדוקה שיש. אלא שהשאלה מה רוב הנשים יכולות לעשות, איננה רלוונטית לשאלה מה האישה הספציפית יכולה לעשות. אם במקרה ג' או א' או נועה, יכולה, עומדת בכל הקריטריונים של שירות בסיירת מטכ"ל דורש, מה רלוונטי העובדה שרוב החברות שלה בכיתה אינן יכולות. אני רוצה לשים על זה כוכבית, שזה יכול היה להיות רלוונטי, אם הצבא היה אומר, אני עשיתי בחינה, ולאור הצפי שלי, שכל כך מעט נשים יעמדו בקריטריונים להתקבל לסיירת, אל מול המשאבים וההשקעה שזה דורש בי, זה או זה, או יכולת להרחיק את רדואן מהגדר, או להביס את חמאס בעזה, היה מקום לקיים את הדיון הזה. כי כמו שאמרתי, שוויון לא רומס כל שיקול אחר. אבל הצבא לא עושה את הבחינה הזו, הוא כנראה יודע למה, וככל שהוא לא הציג משוואה שכזאת, הוא לא יכול להמשיך לספר למי שזכותה נפגעת, שהוא לא מאפשר לה בגלל שרוב החברות שלה לא מסוגלות לעשות. זה הקשר השני, והקשר האחרון שצריך להגיד אותו, הצבא עדיין כושר, רואים את זה גם בהודעת דובר צה"ל, גם בתשובת הרמטכ"ל האחרונה, עדיין קושר בין השאלה איפה נשים ישרתו בצה"ל לבין שאלת השירות המשותף ומה ההשלכות של זה על הציבור הדתי. ואני רוצה לומר פה שאין ספק שהצבא מחויב לאפשר גם לציבור הדתי שירות מכבד שלא פוגע באורחות החיים הדתיים שלו, אלא שקיימת פקודה היום בצבא שנקראת פקודת השירות המשותף, והיא מעגנת את זכויות החייל הדתי ומאפשרת שירות מכבד שאינו פוגע בעקרונות הדתיים של החייל הדתי בכפוף לפקודה. ומשעה שהפקודה הזו התקבלה וקיבלה את אישור הרבנים, העובדה שהצבא קושר את שתי השאלות האלה יחדיו, גם שאני מבינה את השיקולים הפוליטיים מאחוריו, צריך לומר שאלה שיקולים פוליטיים ולא שיקולים ענייניים.
אז הנה עברנו מהזירה המשפטית לזירה החברתית. והתפרסם לאחרונה גם סיפור על הטרנסג'נדרית הראשונה בצה"ל, חייל שהחל את דרכו ביחידה קרבית כגבר, עבר ניתוח לשינוי מין, ובמהלך המלחמה המשיך בפעילות הלחימה עם חבריו משכבר ימים, הפעם כאישה. אז גם זה מלמד אולי משהו על הנושא.
כן, צריך להגיד שבצה"ל, זאת אומרת, זו סוגיה נפרדת, בצה"ל יש הרבה טולרנטיות, והוא משקיע הרבה משאבים בצורה די מעוררת התפעלות, בלכות לשלב נשים וגברים מכל מיני מגזרים ועם כל מיני מורכבויות בשירות משמעותי. זו דוגמה אחת לזה שהמקום שהמגדר פה מתשתש, אבל כמו שהסיפור הזה הוא סיפור הצלחה, אנחנו ראינו, ואני לא כל כך, זאת אומרת, העובדה שאם צה"ל יאפשר לנשים להתמיין ליחידות הלוחמות, הוא גם יצא לו טוב מזה. אני עד השביעי באוקטובר לא אהבתי לדבר את השפה הזאת, אבל נדמה לי שאחרי השביעי באוקטובר, אם פעם היינו יכולים לקבל איזושהי משוואה של דמיונית ברובה, אבל של שוויון מול ביטחון, הרי שאחרי 7 באוקטובר ברור לכולם שמפאת הביטחון, כמו שראינו שאחרי יום כיפור היה שינוי בבניין הכוח ועוד ועוד מערכים נפתחו לנשים, גם עכשיו אנחנו נראה את אותה תופעה לא בגלל השוויון, לא בגלל הדרישות של ארגוני הנשים, פשוט מלמין הצורך הביטחוני יהיה צורך לפתוח עוד יחידות, וראינו שהצבא אולי דרש פיילוט, אבל הפיילוט הכי מורכב, מדהים, עמוק, כואב, ועצוב, אבל הפיילוט התקבל, כולנו חזינו בפיילוט בשידור ישיר, מה שנקרא.
אז מיפינו את הזירות השונות, המשפטית, הציבורית, אם תרצי גם הפיזיולוגית והפמיניסטית, זה גם המקום לציין שאת חברה בפורום דבורה. מה השתנה לדעתך אחרי השבעה באוקטובר?
אז שוב, אז קודם אני רוצה לומר שלמרות שהדיון הזה, כמו שאמר, רמסת בהתחלה, הוא בעיקרון היה צריך להיות דיון פנים צבאי, מבצעי, שצהל יגיד איפה נשים יכולות לשרת כן או לא. אבל באמת, אנחנו, כל מי שנחת פה במדינת ישראל לחמש דקות, יודע שהדיון הזה הוא דיון שנמצא בליבת הדיון הציבורי. ובמובן הזה צריך לומר, אני אישית בשמיני באוקטובר קיבלתי המון הודעות מהעמיתים הכי קשוחים שלי שעמדו מולי בכל הפאנלים שייצגו במרכאות את האגף היותר שמרני עם הביטוי נגמר הסיפור, נגמר הדיון, אין צהל בלי לוחמות. אז מבחינת האקלים החברתי והסנטימנט החברתי והדבר הזה אנחנו רואים אותו גם בסקרים, בסקר שאנחנו עשינו בערך 3 שבועות מתחילת המלחמה, 70% מהציבור חשב שצהל צריך לפתוח את כל היחידות למיון לפי קריטריון מקצועי שעיוור לקריטריון מגדרי. אז מה שהשתנה בראש ובראשונה זה הסנטימנט וה אקלים, והייתי רוצה לחשוב שהשאלות האלה נשאלות במנותק ממנו, אבל מהיות שהן אינן, אני חושבת שיש פה רגע בציבוריות וביכולת של הציבור גם לקבל משהו שהוא יכול להיות להתאפס כמהפכני, אנחנו ברגע כזה בהיסטוריה, ולכן זה יהיה חבל לפספס אותו. מעבר לזה, כמו שאמרתי קודם, הצבא, אנחנו כבר רואים היום, רק היום ראיתי את הידיעה שהפיילוט ביהלום הוכיח את עצמו, הסתבר להיות ככל הנראה מוצלח, וששירות הנשים שם יורחב, אנחנו נראה את צהל, נדרש פשוט להרחיב את שירות הנשים במערך הלחימה. האם נראה את צהל עושה סוף סוף את הצעד ואומר, הרבה דברים השתנו, כל מיני קונספציות קרסו, גם הקונספציה הזאת שצהל לא יכול לעשות את הצעד הזה, אולי הגיע הזמן להיפרד ממנה, עוד מוקדם לדעתי לתת את החותמת ולהגיד שגם הדיון הזה נגמר, אפשר לקוות ואפשר גם כן לפעול כדי שזה הדבר הזה יקרה.
תודה רבה לך.
תודה לך, נתראות.
תודה רבה גם לכם על ההאזנה, אנחנו סיימנו עוד פרק של כל המערכות, כל הפרקים זמינים באתר מערכות, או בכל מקום שבו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אנחנו ניפגש בפרק הבא, להתראות.